חיים ולדר עם הסיפור השבועי. הקלטה ועריכה שמואל גלינסקי. האזנה הריבה.
כמו שאמרתי לכם, בכל חג, בכל חג אני מספר סיפור אחר מהסגנון שאנחנו מכירים. זה סיפור לחג. הסיפור הזה הוא גם אישי מאוד. קחו את הזמן, שבו, ופשוט תקשיבו. אל תיבלו מההתחלה. חיים ולדר נפטר עם תחושת נחת ושמחה, אך עם קורתו של דאגה. היה זה בשנת 1943. הנאצים כבר שלטו על הונגריה. פחד ואימה שלטו בקרב היהודים, שמועות נוראות התרוצצו בכל הנוגע לגורלם של יהודי פולין, וככל שהיו נוראות יותר, ככה לגבות סירבו להאמין. חיים ולדר ידע כי משפחתו כולה ניצלה, בנו, ביתו ומשפחותיהם עלו לארץ ישראל כבר ב-1939, כולם, פרט לאחת, צילי, ביתו הרווקה הבוגרת, שנותרה לצידו כדי לסעדו, היא הייתה נקודת הדאגה. מכתבים סדירים הגיעו אליו מבנו מוישה אלתר וקלתו גולדה לאה. הם התגוררו בירושלים, בשכונת בתי הונגרים, כולם בסדר, כתבו לו. חיה, טובה, שלמה, מרים, שהייתה בת 4 חודשים כשעזבו את הונגריה. לאחרונה נודע להם בת, הם קראו לה פסיה. שלמה לאה קטן בן 6, למד בחדר תורה ועירה וכבר לומד חומש ומשנה. גם ביתו לנקה שנישאה והתגוררה בירושלים, שלחה מכתבים, ממעלה כי היא מצאה לעצמה... היא מצאה את עצמה מבחינה חברתית, איך הם מבחינה כלכלית. חיים ולדר יכול היה להיפרד מן העולם, היו לו את כל הסיבות למות ברוגע, בידיעה ששני שליש ממשפחתו ניצלו. ועדיין נותרה טיפה דאגה באשר לביתו צילי, אשר לומה שם ממיטת חוליו. שלום מורקו החברה וידידיו, תושבי העיירה אונוד שבפעתי בודפשט, חיים ולדר ידע היטב, היטב, ששמועות נוראות שכאלה אינם מגיעות סתם כך. הוא היה מספיק מפוקח וציני כדי לחשוב על הגרוע מכל. זו הסיבה שהוא שלח את משפחתו ואת כל שמוכן היה לשמוע מהונגריה, כמה שיותר רחוק מאירופה. היחידה שלא נענתה לבקשתו הייתה כאמור ביתו צילי, אני לא אסוב אותך אבא ממצבך אמרה. והתעקשה כמו שרק בת שלא יודעת להתעקש. עובדת רווקותה סייעה לו להשלים עם ההחלטה להישאר לצידו יהיה אשר יהיה. בבית הכנסת שם שימש גבאי ולא סתם גבאי לבעל תפילה או בעל תוקע התווכחו עמו חבריו. מדוע אתה רואה שחורות? שאלו אותו. האם אינך מבין שלא ייתכן שהעולם ייתן לפגוע כך באזרחים חפים מפשע? ייתכן שיהיו כמה עשרות רוגים, אפילו מאות, אבל זוהי מלחמה, לא כן? וחיים ולדר נותן בהם את המבט הציני שלו ואומר, אתם יודעים מה ההבדל בינינו? שאתם באמת הונגרים, אבל אני הונגרי מזויף. חיים אליעזר ולדר נולד בגליציה שבפולין. 10 קבין של סבל וקשיי פרנסה קיבלו היהודים בפולין ותשעה מהם נטלו הגליציאנרים. כל החוקים נוסחו בצורה כזאת שליהודים כמעט לא היה דרך להתפרנס. זו הסיבה שהיהודים נאלצו למצוא דרכים מקוריות ומתוחכמות ביותר כדי לשרוד ולהביא אוכל למשפחותיהם. מכאן ועד עולם נגזר הביטוי גליציאנר, שיש הדורשים אותו לשבח, היינו עסקן מתוחכם, חריף ומפולפל, ויש הדורשים לגנאי, קרי, שפועל בדרך עקומה, גם אם מחוסר ברירה. יש המסכימים עם כל הדורשים יחד. ב-1897, ביותו בן 18, נקרא להתגייס לצבא הפולני. משמעות הדבר הייתה מוות רוחני וספק מוות פיזי. חיים אליעזר לא חשב פעמיים, הוא נפרד ממשפחתו בחטף, וחצה את הגבול מגליציה להונגריה. הוא הגיע לבודפשט, בשל היותו למדן ובעל תפילה מוכשר, מצא עד מרת מקומו, ובשל כישרונו הטבעי להתחבא ובני אדם הצליח ללמוד את השפה ההונגרית, ולהתאקלם במהרה בקהילה. עד מהרה הוצא לו שידור, הוא ניסה ללא משפחה, אך עם מספיק אנשים אליהם התחבר, אשר שימשו לו משפחה לכל דבר. לחיים אליעזר ואלדר ויעתו נולדו שלושה ילדים, בן ושתי בנות. בנו מוישה אלתר שנולד ב-1908 הוא סבי. כגליציאנר סוחר מלידה, החל לסחור בעצים, קורות, בניינים ועד מקלות, מקורות בניינים ועד מקלות למטטים, כל מה שהיה קשור לעץ הוא ייצר והביא פרנסה לביתו. הם שרדו את מלחמת העולם הראשונה שפרצה ב-1917, וב-1932 ניסה בנו, מוישה אלתר ולדר, סבי, לגולדליה גוטסמן. מוישה אלתר וגולדליה התיישבו באונוד הסמוכה לבודפשט, ובזה אחר זה נולדו ילדיהם, חיה, טובה, שלמה ומרים. שלמה ולדר הוא אבי שיחיה, שנולד בתחילת 1937. מוישה אלתר היה שוחט ובודק, ובשל קולו הערב נעשה לבעל תפילה בבית הכנסת המרכזי באונוד. במשחטה היה לו עוזר אחד, גוי בשם ליוש. כשהיה בן 17 הגיע ליוש לעיירה, ביום בהיר, יחף ורעב. כמה מנשי העיירה חשדו שהוא בא לגנוב והחלו להכות אותו. מוישה אלתר עצר באדם, דובב אותו. התברר כי הוא מתגורר באיזו חורשה ליד הנמל, אבי ואמו מתו עליו ובודד בעולם. חי מנדבות של אנשים. מוישה אלתר רחם עליו, אסף אותו מהשפטו, צייה לו, נתן לו פרנסה כאחראי על ניקיון המשחטה. במהלך השנים ליוש גם התחתן, והזמין את מוישה אלתר לחתונה. מוישה אלתר חזר מהר מאוד ונשם ואמר לרעייתו כי יצווה על ידיו שלא יהיה נוכחים בחתונות של גויים, ואם מסקרנים לדעת איך זה נראה, אז ממש לא קשה לדעת, כי זה בדיוק כמו אצל היהודים, רק להפך. ליוש ראה במוישה אלתר בצדק את זה שאלה אותו מהשפטות ונתן לו פרנסה וגם מעט חינוך שמעולם לא קיבל. ליוש לא האמין שיהיה יום והוא יוכל להשיב למוישה אלתר טובה על טובתו. בגרמניה עלו הנאצים לשלטון עוד בשנת 1933. שנתיים לאחר מכן חוקקו את חוקי נירנברג ששללו את זכויות האזרח מיהודי גרמניה. כאשר לאומן הימני ההונגרי גיולה גומבוש קיבל את תפקיד ראש הממשלה בהונגריה, החל התקרבות של ממש בין הונגריה וגרמניה. ב-1935, בהשפעת ההתקרבות לגרמנים, נחקק החוק היהודי הראשון, שבמסגרתו נשלחו צווי גירוש לכל היהודים שאינם אזרחי הונגריה, ונאסרה שחיטה הכשרה. משפחת ולדר הייתה בין מקבלי צו הגירוש, שמצטוו לעזוב מיידית את המדינה, אולם מכיוון שהקהילה הייתה זקוקה לשוחט, הודיעו ראשי הקהילה כי ישלמו על רבי מוישה אלתר ולדר ומשפחתו את דמי הכופר עבור תחיית הגירוש. מוישה אלתר ומשפחתו לא רצו להפוך לנטל על החם, וכבר אז ביקשו לעזוב את הונגריה, אלא שאנשי הקהילה הפצירו בהם להישאר, ולקחו על עצמם את דמי המס העצומים, כך שנה אחר שנה, משך 3 שנים. וב-1939 כבשו הגרמנים את פולין. חיים אליעזר שכבר היה איש מבוגר נסע במיוחד לאונוד והפציר בבנו ובקלתו לעזוב את הונגריה מיידית ולהציל את משפחתם תכף ומיד. כך חש מוישה אלתר שהוא לנטל לבני הקהילה, וביקורו של אביו הכריע את הכף. מוישה אלתר מכר את כל רכושו ורכש בעמל רב כרטיסים לכל משפחתו לארץ ישראל. הם נפרדו מהסבא, מהאבא, מאחותו צילי. כל המשפחה שמה פעמיה לנמל חתחתים, בלי לדעת מה ממתין להם בהמשך. 3 ספינות נהר הקדושות ומלאות בפליטים יהודים שטו להם לאורך הדנובה, הנהר הארוך והרחב שראשיתו במדרון הדרומי של הרי האלפים, ומשם הוא חוצה דרום גרמניה, עובר דרך אוסטריה. נכנס לתחום צ'כוסלובקיה ומפלס דרכו דרך הונגריה כדי להבקיע שרשרת הרי טרנסילבניה, וממשיך לבולגריה ורומניה, ומשם מזרחה נשפך לכיוון הים השחור. הספינה הראשונה הייתה ספירולה, מעין ארבת ברזל ישנה שנועדה להובלת מסעות, ובה הצטופפו 750 יהודים יוצאי צ'כוסלובקיה. השנייה נקראה סטורנוס, אונייה מפוארת יותר, בה הצטופפו 850 יהודים. השלישית שיצא מאוחר יותר, גריין, עמוסה ב-800 יהודים חרדים יוצאי הונגריה. שלוש הספינות שטו לעבר נמל סולינה, רומניה, שם המתין עליהם לכולם יחד. אוניית המעפילים הגדולה, זכריה. היה זו שיירת המעפילים הגדולה ביותר שהגיעה לארץ במסגרת העלייה, עליית אף על פי כן. יחד עם היהודים שממתינו בנמל סולינה ברומניה, הגיע מספר הפליטים ל-2400. במקביל מיום ליום התהדקה טבעת החנק על יהודי אירופה, במרץ נעץ השטן הגרמני ציפורניו בצ'כוסלובקיה, ובספטמבר של אותה שנה בפולין. צל המוות נפל על מיליוני יהודים, רבבות החלו להתרוצץ בין ארצות וגבולות כדי לברוח, להימלט מהאש שהחלה לאחוז בארצותיהם. חלקם מצאו לאחר זמן שנמלטו מן הפח אל הפחת. 2040 נוסעים אלה היו האחרונים שזכו להימלט ממאוד מועד, וזה לא היה קל. הייתה זו עלייה שזוהתה עם תנועת ביתר, אולם שליש ממנה נמנו אנשי אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל, אנשים חרדים שהצליחו למצוא בתלאות רבות את הדרך להגיע לארץ ישראל. סיפורה של משפחת ולדר משתלב עם סיפורה של תקופת העלייה הבלתי לגלית, וכשמה קני, זו הייתה הפלגה שלא הוגנה כיות, נעשו בה כל הטעויות האפשריות, ופסע היה בין 2400 היהודים הללו לבין המוות. על הרציף סמוך לכבש אוניית גריין שעגנה בהונגריה, עמד רב משה ולדר עם רעייתו וחמשת ילדיהם, שביניהם אבא שלי. כל הנוסעים עלו לספינה, ורק הם עמדו בודדים על מזוודותיהם ברציף. זאת למה? כי מולם עמד קצין לשעבר בצבא הונגריה, מיקלוש קושוט. מבחינתו כל ההפלגה הזאת הייתה עסק כלכלי, לא עניין אותו קליפת השום גורלם של המפליגים. כתוב לי ששילמתם על שתי כרטיסים, אמר להם מושה אלתר, ואתם לא יכולים לעלות על הספינה משום שאתם שבעה. מושה אלתר הראה לו את המסמכים המוכחים כי שילם משהו עבור שבעה כרטיסים, כמו גם את הכרטיסים עצמם. אך מיקלוש קושוט, זה לא בכלל לא עניין. אולי רימו אתכם, אבל לי שילמו על שניים, הודיע להם. בעניין הזה דווקא הוא צדק, מסתבר שמארגני המסע ביתרים עדיפו להציר על מבוגרים ולהשתמש בכסף שניתן לילדים למען מבוגרים אחרים. הם סברו כי יהיה ניתן להגניב את הילדים בדרך זו או אחרת אל הספינה, כפי שעשו ברוב המקרים. רמו שאלת עמד על הרציף, עובד עיצות, מחכה לישוע, הלילה ירד. כל הנושאים כבר עלו לספינה, אם ניתן לכנות את הגיגית הגדולה הזו בשם ספינה. משה אלתר, רעייתו גולדה לאה וארבעת ילדיהם על הרציף, כאשר הקצין מיקלוש החליט לקחת את העניין הזה שהם לא ייכנסו לספינה כמשימת חייו. הוא הודיע למשה אלתר העמום, הייתי צריך כבר ללכת הביתה, אבל אני אשאר כאן כדי לוודא שהמעבורת תעבור ותפליג ואתה לא תעלה עליה. ובדיוק ברגע זה מתקרב אליהם אדם גוי. הוא היה מוכר רק לאחד מהם, לא לקצין ההונגרי, רק למושה אלתר ומשפחתו. היה זה לאיוש, העובד המסור של מושה אלתר. באתי להיפרד ממך, הוא אמר, ושיט לו מתנה קטנה. אתם מכירים שהיה לקצין? כן, אמר לאיוש, היהודי הזה הציל את חיי, היטיב איתי, דאג לפרנסתי, אני חייב לו את כל מה שיש לי. קשה לי מאוד שלא אראה אותו יותר, לכן באתי להיפרד ממנו. אל תדאג, אמר הקצין מיקלוש בארסיות, אתה לא צריך להיפרד ממנו, הוא נשאר כאן. אמנם לא להרבה זמן, כמו שאני רואה את זה, היהודים בהונגריה הלכו אחרי האחים שלהם בפולין. כל זאת, לאוזניו הנדמות של מוישה אלתר, וכמובן של איוש. אתה רוצה לומר לי שאתה לא נותן לו לעלות למעבורת, שואל על איוש? זה בדיוק מה שאמרתי, וכעת תסתלק מכאן לפני שאתפל בך, אמר הקצין ההונגרי באיום. אתה תטפל בי, אמרת. כן, אמר מיקלוש ללאיוש, זה בדיוק מה שעשיים, לא תיקח את ראש ההולישקס שלך ותתחפף ותתנדב מכאן. הבנתי, אמר ליוש, אתה רוצה שאני אלך מכאן? אז אני אלך. ובתוך רבע שעה, הגיעו למקום הגינת המעבורת עשרות רבות של צעירים, תושבי הפחונים הסמוכים לנמל. הם הגיעו עם שרשרות וחרבות, חפצים חדים, פטישים, קלשונים, גרזינים, תן לומר שהם הביאו את כל כלי העבודה שנמצאים ברשותם. הם התקרבו למשפחה הקטנה ולקצין, והקיפה אותם במעגל ענק. לאיוש נכנס לתוך המעגל, הוא פנה לקצין, אדון יקר, כפי שביקשת, הלכתי, אבל שכחת לומר לי לא לחזור. אז הנה חזרתי. אני רואה, אתה רואה את כל האנשים כאן? הם מעולם לא ראו מישהו יהודי כאן באזור של הנמל, וגם אם ראו, לא הכירו. כל מה שהם יודעים על יהודים זה מהסיפורים שלי על היהודי היקר הזה, שמכר את כל רכושו כדי לנסוע מכאן, ואתה כעת עוצר אותו. תראה אדוני, החברים שלי מאוד אוהבים את היהודי הזה, רק מהסיפורים שלי יש לך אפשרות לאפשר לו לעלות למעבורת, ואנחנו נשאר כאן לוודא שהמעבורת מפליגה מכאן. אם תחליט על אפשרות אחרת, קשה לי לומר מה תהיה התוצאה שלה. הקצין המרושע שלף את אקדחו וכיוון אל איוש. תגיד לחברים שלך שאם לא יסתלקו מכאן, לא יהיה מי שיספר להם סיפורים על היהודי שלך, אמר. חבריו של איוש התקרבו בלי פחד, כאילו בכל יום מכוונים למישהו מהם אקדח לרקה. צעד אחר צעד, המעגל יצמצם, וכל מי שהיה בו, כמו כל המאות שצפו מהמעבורת, ידעו שאין דרך חזרה. מקלוש הקצין היסס, פחד ניכר על פניו, וידע היטב כי אם יראה, הוא לא יצא מהמעגל הזה בחיים. לאיוש הושיט את ידו, לקח ממנו את האקדח ואמר לו, הבנת? המעגל נפתח, משפחת ולדר יצא ממנו, ועלתה למעבורת. הכבש התרומם, הקברנית ביקש את אישורו של מיקלוש המובס, וקיבל. הספינה יצאה לדרך. גריין יצא לדרך לכיוון נמל סולינה ברומניה, שם המורים היו נוסע להצטרף לספירולה ולסטורנוס, ובתוך מספר ימים להפליג אל סיפון הסקריה לארץ הקודש. משפחת ולדר הצטופפה עם מאות הנוסעים, ובניגוד למרמור שלהם, רבו ישב ולדר ורעייתו עדיין היו המומים מהנס שפקד אותם, ושמחים ומאושרים שהצליחו להבריח את ילדיהם האהובים מהונגריה. הם לא העלו על דעתם איזו דרך חתחתים מפרכת ממתינה להם. יומיים לאחר מכן התקרבה סירה קטנה אל המעבורת. מישהו סימן לקברנית לעצור. הסירה נצמדה אל גריין, ומי עלה לסיפון אם לא מיקלוש קושוט, הקצין שציווה לעכבם בנמל. הסתבר שהאיש לא יכול היה לוותר על כבודו שנרמס. הוא השיג סירה מהירה, הוא פשוט רדף אחרי הספינה כדי להוריד את משפחת ולדר מספינת הגריין. אני מחפש את ולדר משה אלתר ומשפחתו, הכריז מיקלוש. במעבורת גריין שהה קצין הונגרי נוסף, שתפקידו היה לוודא שהספינה אכן עוזבת גבולות הונגריה. ומה יש לך איתם? שאל הקצין. הם התגנבו למעבורת בכוח הזרוע עם חבורת פושעים שאיימה עליי ברצח, אמר מיקלוש. הקצין ההונגרי נדרך. הוא מאוד רצה לדעת מי הם הפושעים שהצליחו לעלות על המעבורת תוך כדי סיכון חייו של קצין עמית מצבא הונגריה. כשהגיע מול רב מוישה אלתר ומשפחתו, הם לגמרי לא נראו לאנשים היכולים לפגוע בזבוב. הוא לקח את רב מוישה לצד בית מו בדברים, ובמילים פשוטות סיפר לו מוישה על תלאותיהם. הציג לו את הוכחת התשלום כמו גם את הכרטיסים, וסיפר לו כי הונגרי שאינו יהודי, בשם לאיוש אותו העסיק, בא להיפרד ממנו, וכשראה שמיקלוש מונה מהם את הכניסה למעבורת, הוא פשוט הזיק את חבריו. אני לא ביקשתי ממנו לעשות זאת. הסיפור די מצא חן בעיני הקצין, בפרט קטע הסיפור בו עמד לאיוש הגוי כשקדח מכוון לרק הטוב, הוא לא מעלה על דעתו להורות לאנשיו להסתלק. בוא נחשוב רגע איך אנחנו מתפטרים ממיקלוש הזה, אומר הקצין ההונגרי למוישה אלתר ולדר. מוישה חשב מעט, ומיד עלה במחור רעיון, הוא הציג בפני הקצין את צו הגירוש שלו מהונגריה, ואמר, תגיד לו שעל פי החוק אסור לך להתיר לו לשוב להונגריה. מצוין, שמח הקצין, זה בדיוק מה שאני הולך לעשות. הוא ניגש למיקלוש, הראה לו את צו הגירוש ואמר לו, ייתכן שהם נכנסו למעבורת שלא כחוק, אבל כקצין הונגרי עליי לעשות כל שביכולתי שאנשים האלה שגורשו בצו מיוחד לא יחזרו להונגריה, אינך חשוב כמוני. מיקלוש הביט אל עמיתו הקצין, לאחר מכן אל משפחת ולדר ואמר, אל דאגה, אני עוד אמצא אתכם מחוץ לתוך מועגר הונגריה, אמר, וירד מן הסירה, מובס בשנית. רב מוישה נשא תפילת הודיה לקדוש ברוך הוא, חדה היטב היטב, כי יש לו עסק עם הונגרי פגוע שיוציא את כל רכושו כדי לנקום את נקמת כבודו האבוד. מוישה ביקש להודות לקצין ההונגרי שהצילו, אך לא ראה אותו עוד לעולם. ובינתיים הגיע גריין ה-800 נוסע לנמל סולינה בשלום. בנמל המתינו לו ספינת המסעות ספירולה, ובה 850 יהודים יוצאי צ'כוסלובקיה וסטורנו, סוניה המפוארת יותר, בה הצפו 750 יהודים. הכל המתינו לספינת הענת סקריה, שתאסוף את כולם בתוך מספר ימים ותוביל אותם לארץ ישראל. מספר ימים אמרנו? זה נמשך 3 חודשים. 3 מעברות על נושאים נותרו עזובים בנמל סולינה, חשופים לקור, צפיפות ומחלות, בין ספינה שתוביל אותם לארץ. מארגני המבצע, אנשי ביתר, נתקלו בבעיות אין ספור בבואם לחקור ספינה. רוב החברות סירבו לשאת ולתת עימם, ואלה שכבר סיכמו חזרו בהם מתואנות כאלה ואחרות, תוך דחיבת דמי הקדימה לכיסם. בחלק עולם זה רוב האוניות שאפשר היה להשתמש בהם היו יווניות. בשל הלחץ הבריטי, היוונים החלו לשלוח את אוניותיהם תחת חסות הדגל בעל הכוכבים הבהירים של מדינת פנמה. מנהג זה אפשר לממשלתם לא לקחת אחריות, אולם לונדון התערבה ושוב, ואימה, וכתצעה מכך, נלצה ממשלת אתונה להפסיק את הנוהג הזה, ובסופו של דבר אי אפשר היה למצוא אפילו נהיה פנמית אחת בשביל ההפלה. בלית ברירה נדדו הרוויזיוניסטים לטורקיה כדי למצוא בספינה. מעבר לקשיים האלה, המעפילים החלו לקבל שם רע של קהל מרדני, שעלול להשתלט על האוניות ולהבילם בכוח לארץ ולמסרם לידי האנגלים. היו לזה תקדימים. אונייה פריטה עלתה בערב בעיר אחד על חופה של תל אביב, ועמדה שם, ואונייה נועמי יוליה, אשר נגד כל חוקי ההיגיון, נכנסה לתוך נמל חיפה ונמסרה לידי האנגלים. שני הקברנטים ביחד עם כל מלאכיהם שכנו באותה תקופה בבית סוהר המרכזי באקו, ואם לא די בכך, בדיוק באותה תקופה פרסם העיתון הרומני פרסה סנסציה מאזמיר שבטורקיה, והיה מסופר שהמפילים של אחת האוניות התמרדו, והיו חילופי יריות בינם ובין רב החובל. שני מפילים נהרגו, אך הרב החובל הושלך הימה. התברר שהידיעה הייתה מוגזמת מאוד, אך מכיוון שכל האוניות שעליהם דובר היו דווקא בשירות ביתר, שאלו בעלי האוניות בצדק איפה הרובה שאירועים אלה לא התרחשו שנית. קשה לשמור סודות בין יורדי ים. בכל בית מרזח של נמלי הים התיכון בו מתאספים מלאכים, יכולת לשמוע סיפורים על הלקאות בכלא אקו. המצב הגיע לכך שהקברניטים החלו לזכור מלאכים מבלי להגיד להם את המטרה הסופית של הנסיעה. למרות כל הקשיים, מצליחים המארגנים להשיג אוניית טורקית גדולה, בעלת תכולה של 300 טון בשם סקריה. האונייה סקריה לא הייתה אוניית נוסעים, כי היא אונייה להובלת פחם מיוון לטורקיה. הדגל שלה היה דגל טורקי, הופעלה בידי שני אנשים, ערכים אוגלו. הסכם ההחכרה הראשון לא הזכיר כלל שמדובר בעלייה בלתי לגלית, רק צוין בו מסע שירח 4 ימים. אף על פי כן, תעמוד הספינה לרשות החוקרים במשך חודש ימים, ויעלו הציפונה 900 איש. מחיר ההשכרה 6,750 לירות שטרלינג, 3,000 שולמו כמקדמה, והשאר כך סוכם ישולם עם צאת הספינה לדרך. סקריה הייתה מיועדת להגיע לסולינה עוד בנובמבר, אך מועד בואה נדחה פעמים רבות. פרשת פליטי ספירולה והסירונוס עברה באותם יומים לשערויה בינלאומית, ועל פי שכל קבוצה התארגנה בנפרד, נכרח שמם יחד. בעיתונים נתפרסמו סיפורי זוועה על גורלם של האנשים, על רעב, על קור, על ניצול מחפיר של העולים ביד מארגני העלייה המחפשים רווחים. הבעלים הטורקים שכבר ידעו על גורל אוניות שעסקו בעלייה ב' שנתפסו וחומו, בעיקר פריטה ונעמי יוליה, ידעו גם על גורלם של אנשי צוות שעצבו במעצר והודיעו ב-12 בדצמבר 1939 שמבטלים את ההסכם. המארגנים ניסו לשכנע בכל כוחם את הבעלים הטורקיים לחזור בהם ביטול החוזה. השכנוע הופעל בשתי כיוונים, א', הבטחה על הורדה שקטה למים הטריטוריאליים של ארץ ישראל, דבר שימנע את החרמת הספינה, ב', הגדלה ניכרת של התשלום עבור הספינה. מסתבר שבעלי הטורקים שהספינה דרשו מעבר למחיר ההפלגה את מחירה המלא של הספינה, משום שהם חששו שזאת תוחרם על ידי האנגלים. הכסף שולם, אבל סקריה עדיין לא הגיע לסולינה. בינתיים הלך המצב והחמיר. בשלושת הספינות המושבתות מקרים של מחלות רעב ומאבק תתות פרצו בין אחדים מהנוסעים. וכשמדובר ב-2400, המושג אחדים מקבל משמעות אחרת. יחד עם משפחת ולדר היו בנמל סולינה גם האדמור מזיצ'וב, חותנו של האדמור רבי אהרון מבלז, הרב אברהם בויר, רב שמחה לבין, הרב יצחק הגר. ובינתיים החל הנער לקפור. לכולם ברור שאם יקפה הנער, הספינה סקריה לא תוכל להגיע, או כאילו אין בזה די בכך, מודיע רב החובל שסטורנוס שהוא מתכוון לחזור חזרה לאוסטריה לפני שיקפה הנער. ברור היה לכולם כי משמעות הדבר היא כיליון לכל הנושאים לכל הנושאים. אנשי ביתר הבינו שמשכנוע זה לא ידעי, אז הם החליטו להסביר במרכאות. טלפון אחד לאדון רנד מרנד שנירמי מבהיר לו כי אם לא תגיע הספינה יטפלו הביתרים כפי שמטפלים בבוגדים. לכן האיום עשה את שלו. סקריה מגיע לנמל סולינה ב-10 בדצמבר 1939 ועימה בעלי הטורקיים ואנשי הצוות. בקרב הנושאים הסתררה שמחה עצומה, אולם עד מהרה התברר כי השמחה הייתה מוקדמת. כי בהגיעם לסולינה התברר לבעלים מטרת הנסיעה ואז הם סרבו להפליג. בינתיים התארגנו העולים לשיעה ארוכה, ספינה חולקה לשתי עולמות שפרודו לגברים ונשים. אזור מסוים מוקצה למשפחות, מארגני ההפלגה עשו הכרה עם קברנית הספינה הטורקי, קפטן אלי, טורקי שמן בן 50, מסגנו כבן ה-80, זקן שטוי מבוקר עד ערב. משני הבעלים שבאו עם האונייה כי רצו להיווכח במו עיניהם מהו העסק שלתוכו הם נכנסים. שני הבעלים היו צעירים, הגדול והשמן בן 28 והקטן והרזה בן 24. הם לא דיברו שום שפה אנושית והקשר איתם קוים באמצעות מתורגמן. מסתבר שגם שיקורים טורקים שכמותם הצליחו מיד להריח שכאן לא הכל קשורה. הם החליטו לנצל את הדבר. בישיבה בה השתתפו הם הכירו את החוזה שנחתם ביניהם מסוכן האוניות, ששם נאמר שם דובר בעולים חוקיים, בעלי ויזות. פרט לכך נכתב שאם במשך 12 שעות אחרי בו העונייה אין משלמים לבעליה את כל העודף שחייבים להם, רשאים הם לעזוב את המקום, ולא להחזיר את דמי הקדימה. הטורקים כבר הספיקו לשמוע מה פירוש העסק אליו נכנסים, והם מוכנים אפילו להחזיר את דמי הקדימה, למרות החוזה, ולא רצו לנסוע. רק לאחר כספים רבים שעוברו לידי הטורקים ושינויים שנעשו על ידי ביתר בסיוע מאות מהנושאים כדי להתאים מסקריה להפלגת כמות כה גדולה של אנשים, נאות הטורקי השמן להעלות את הנושאים אל אונייתו. וביום שישי ג' בטבת תפשין החלה עלייה לספינה. גם כאן התעורר 4 ימים יקדים ויעלה לספינה. אנשי האגודה טענו כי הם שומרי שבת המובהקים בין הנושאים וכי יש לתת להם לעלות ראשונים למען יחללו את השבת. הביתרים התנגדו בתחילה ורק בתיווכו של רבה של בודפשט הסכימו הביתרים לדרשת אנשי אגודת ישראל. עלייה לספינה זכורה כקטסטרופה. כ-2,000 אנשים עלו על הספינה בת 50 השנה בעת ועונה אחת עד שזו נטטה על צידה וחישבה להתהפך. אבל הספינה לא יצאה עדיין לדרך. היו בעיות. לא היה כסף, התרוצצויות של מארגנים, ובאחד הימים שלפני הפלגה, שוב התקרבה סירה לסקריה, איש אחד נראה בתוכה, בטח ניחשתם, הקצין מיקלוש קוטוש. עוד ניפגש, הבטיח לרמוי שוולדר, ועכשיו הוא בא לקיים את הבטחתו. הכוונה להוריד את מהספינה את משפחת ולדר בפעם השלישית נודעה בקרב כל נושא האונייה שממילא היו בעלי יצבים רופפים. מספר צעירים המתינו למקלוש בעת עלתו לספינה ושאלו למטרת בואו. הוא ענה להם. אז לקחו אותו 4 גברתנים אל הסיפון הגבוה. אחזו ברגליו כך שנשאר תלוי בין שמיים וארץ מתחוץ לספינה. תעזבו אותי, זעק מקלוש. תעזבו אותי. הם עזבו אותו. ספלאש. מקלוש הפך לנחלת העבר, ומשפחת ולדר שוב ניצלה מגורל אכזרי בדרך אל העתיד. עברו כמה ימי המתנה, משפחת ולדר לא ירדה מהכותרות. שלמה ולדר בן 3, אבא שלי, היה משועמם כמו 2,400 הנושאים האחרים, מצא לו עיסוק נאות. הגיע לחדר הכביסה ופתח את הברז. החדר היה סגור, המים עלו ועלו. והילד לא ידע לשחות. את המאומה שראה זוכרים רבים מנושא הספינה. קברנית הספינה הטורקי מחפש כנראה עד היום את הילד שכמעט הרס לו את הספינה. כך זה נמשך הזמן עד שה-1 בפברואר ב-1940 סוף סוף יצאו 2,400 מעפילי הסקריה מסולינה שברומניה. כשהם משאירים אחרי 200 פליטים מומללים, שבשום אופן לא נמצא להם מקום. היציאה הייתה כרוכה בכאב מר למראה בחיים של אלה שנותרו. הסקריה הפליגה לעבר טורקיה. הייתה זו ספינת מסע שהתאימה לכל היותר לכמה מאות אנשים, כשבמציאות נתחסו בה 2,400. שכבו, האנשים שכבו על הדרגשים בני שבע קומות. קשה לדמיין ציפות כזו שבה עם טלטולי הספינה. כשהגיעה הספינה לטורקיה התקרבה אליה משחטת בריטית, ותותחה ירה פגז מעל החרטום, הזכריה. רב החובל נעצר בצייתנות, מכאן נבעלה חובלה העונייה אחר המשחטת, לנמל חיפה. ב-13 בפברואר, לאחר 13 ימי הפלגה, נראו חופי הארץ מרחוק. הסקריה כמעט התהפכה שוב כאשר זיקנו 2,000 מנוסעיה אל הסיפון, לצד אחד כמובן, מה יש להם לראות בצד השני? אנשי אגודת ישראל פרצו בשירת הודיה, הונייה קרבה לחוף וחיילים אנגלים המתינו לכחצי אחוז ממספר תושבי היהודים של ישראל דאז, 2,400 אנשים. הם הובילו את העולים הישר למחנה המעצר בקפריסין. לאחר מספר חודשים שחררו הפריטים את משפחת ולדר וסבי זקני, משה אלתר, שם את פעמיו עם ארבעת ילדיו, חיה טובה, שלמה ומרים, לירושלים. ולא סתם לירושלים, לשכונת בתי הונגרים שבמאה שערים. בבתי הונגרים נולדו עוד 3 ילדים, פסיה, חיים אליעזר ודוד. בשכונת בתי הונגרים החלה משפחת ולדר צעדי הראשונים בארץ ישראל, ללא קרובים, ללא ידידים, רק בעל, אישה וילדים. סבי משה אלתר, ולדר היה בעל תפילה ידוע. לפרנסתו עבד בבית החרושת פרידמן ייצור מתכת, ולאחר מכן נוסף המפעל ייצור נשק. משה אלתר ולדר זכה בפרס ביטחוני על פיתוח כלי נשק, דבר שהתפרסם בעיתונות הכללית תחת הכותרת, יהודי לא ציוני זוכה בפרס ביטחון. ילדיו לא ידעו על כך דבר עד שהקימו משפחות. משה אלתר הקפיד לשמור בכל מצב על חזותו החרדית וזקנו הארוך והדור, וכמובן על חינוך קפדני למשפחתו. סבתא גולדליה הייתה חזקה אפילו יותר ממנו, שמרה לגחלת עד כדי כך שבשעה שהפגיזו הירדינים את 100 שערים ובית המשפחה נהרס כמעט כליל, המשפחה הועברה לשכונת קטמון לבית מרווח. מיד לאחר סיום ההפגזות מיירה סבתא גולדליה להעביר את כל המשפחה חזרה למאה שערים, עוד לפני שהספיקו לתקן את הבית. כך שמרה על משפחתה בפני הרוחות הזרות, אבל עלולות לפגוע בחינוך הטהור. חיה, דודתי, הבכורה נישאה לתכשיטן הירושלמי הידוע אז חיה מלצר, שעליו כתבתי סיפור, ואנשים מספרים על עצמם שש, התכשיטן. טובה, כיום מדלוביץ' מתגוררת בארצות הברית, בעלה יעקב נפטר, מקורונה, והובא לקבורה כאן. מרים עליה שלום, נשאל רב משה גרז, בנו של הגאון רב זבולון גרז, זכר צדיק וקדוש לברכה. מרים נפטרה לפני מספר שנים ממחלה קשה. פסיה, כיום עם פרנקל, מתגוררת בארצות הברית. דוד ולדר, אח הצעיר, מתגורר ברחובות, ומוכר בקהילה החרדית. חיים אליעזר, דודי האהוב, ששמי כשמו וכשם סבי זקני, נפטר לפני כמה שנים. אני נותרתי חיים אליעזר האחרון במשפחה, אך לא לזמן רב, כעת יש עוד 10 לשמו. שלמה, הוא אבי היקר, שהמאזינים מכירים היטב את דמותו ופניני לשונו. רק לפני שנתיים עשינו שידור על כל הרעיונות שלו. את הצעיר הבנים שלו הוא קרא, שזה אני, קרא בשם חיים אליעזר, על שם סבו זקנו. שתראו בריחתו מגליציה להונגריה, החל את הסיפור כולו. כמו אצל רבים, השם אליעזר מוזכר רק בעלייה לתורה. אבל אבי מעולם לא ויתר, הוא היחידי שעדיין קורא לי חיים אליעזר. רק סמלי הוא שדווקא אני, שנושא את שם סבי זקני, חיים אליעזר ולדר, זכיתי להעלות על הכתב, קרוב ל-150 שנה מאז הולדתו, את הסיפור המופלא שכל המשפחה, משפחת ולדר. עכשיו אולי תבינו את הקשר שלי לירושלים, לבתי הונגרים. שמה אבא שלי נולד וגדל, לא נולד, גדל החל מגיל 3. ומשם גם קלטתי את השפה של הצ'למר. אבא שלי אבא שלי, שלמה ולדר, שלמה בן גולדה לאה, אתם יודעים, סבתא גולדה לאה, עכשיו אתם כבר מכירים, הוא נמצא בבית חולים, קיבל אירוע מוחי, אבל ברוך השם מתאושש ממנו, אבל עדיין הריאות שלו צריכות לנשום. אני מבקש מכולם באמת להתפלל, שלמה בן גולדה לאה, לרפואה שלמה. ואני אשמיע כאן את השיר. שיר שמאוד אהוב עליו, על אבי שיחיה, ושאני משמיע לו למחר, אחרי שאני בוחר על הבוקר, גם אתם תעשו את זה, אני נוסע לחיפה להיות איתו, אני משמיע לו שירים, בין השאר את השיר מתיקות התורה, של מתיקות התורה. הנה שיר שאבא שלי אוהב, מקווה שהתחברתם לסיפור.
יודם מרגישים אם הוי פנאיו מרגישים במסיקס ורייבס במסיקס ורייבס תיבטוירו הוי בני אדם מרגישים הוי בני אדם מרגישים במסיקס ורייבס במסיקס ורייבס תיבטוירו הוי הוי משתגעים אם הסלחתם אחריהו אם הסלחתם אחריהו הוי הוי משתגעים אם הסלחתם אחריהו אם הסלחתם אחריהו ולא יחושי בעיניהם ולא יועילום כסף וזוהר למאימו במסיקס ורייבס במסיקס ורייבס תיבטוירו הוי הוי
toy lo koileles kol
התוירו כל הלילס כל התוירו שבועילה